אז באמת פרשת תולדות, מה אמרנו, זוכרות? על מי מדברת? היא חלק מאיזה זוג? על מי? על יצחק. נכון, אמרנו בראשית נוח זה הפרה-היסטוריה, מה שקדם לעולם זה זוג אחד. וירא לך לך, סליחה, לך לך וירא זה אברהם אבינו. ואנחנו עכשיו בחיי שרה תולדות, זה על יצחק. אני חושבת, אולי דניאל שאלה את בשיעור שעבר, אני לא זוכרת. על ה... כן, אני רואה. אני... זה היה משהו מפה, אני לא זוכרת אם זאת. את שאל, איך רואים את הפרט והכלל בפרשת? דווקא פה ממש רואים את זה. לא את שאלת את זה? אמרנו שהרב צבי יהודה, את לא זוכרת השאלות שאת שואלת. לא נורא, אנחנו נזכור בשבילך, אם זאת הייתה. הייתה פה, דיברנו על זה שהרב צבי יהודה הוא מסתכל, מלמד אותנו להסתכל על הפרשות בפרט וכלל, זאת אומרת באיזושהי זוגיות, שכל זוג של פרשות מלמד אותנו את אותו עניין. אנחנו ממש רואים את זה על יצחק, דווקא על יצחק זה קל לראות את הפרט והכלל, כי שבוע שעבר כשלמדנו את הפרשה אמרנו יופי שזה על יצחק, אבל איפה יצחק? נכון? על חיי שרה, על אליעזר שהולך לחפש לו כלה. בסוף הפרשה אנחנו יכולים לעשות כזה שלום קצר ליצחק כשרבקה נופלת מהגמל. אז זה באמת הכלל שעוד מעט... כשהיא רואה את יצחק. אה, היא
דלפת מרוב יופיו.
מרוב גדולתו הרוחני, אבל זה גם יופיו. זה הכלל בתורה. נכון? בדיוק באתי להגיד שזה הכלל, הרב לאחר כותב על זה במהלך הפרשיות, ככה הוא מסתכל על רחל ולאה, שכל יופי בתורה, כשמספרים לנו על אחת מהאימהות, או על דוד המלך שהיה אדמוני ויפה עיניים, זה לא שהתורה עושה לנו פה מיס יוניברס, כאילו זה לא מה שמעניין את התורה, אלא הביטוי של יופי זה חז"ל אומרים, חוכמת אדם תאיר פניו. המקום האמיתי של העולם זה שהפנימיות, החיצוניות היא מראה לפנימיות, היא ממש משקפת אותה. וככה זה היה אצל גדולי העולם, גדולי אבותינו בתנ"ך. ממש כשהסתכלו עליהם, למה הם היו יפים? כי הפנימיות שלהם היא פשוט זרחה החוצה. נכון, על אסתר המלכה כתוב שכולם חשבו שהיא מהעם שלהם. כי כל מי שהסתכל עליה כל כך הזדהה עם הטוב שהיה בה, היא ממש הצליחה להעיר את הנקודות הטובות של הנשמה שיש בכל אחד. כי ממש זה מה שזרח ממנה החוצה. אז כן, אז רבקה נופלת מהגמל ותתעלף, כי היא רואה את הגדולה של יצחק. אז זה ממש בפרשת חיי שרה, פגשנו את יצחק באופן מאוד עמום, כזה רק מספרים לנו עליו. פה בפרשה שלנו, אנחנו ממש יכולים כבר להתחיל לפגוש אותו יותר מקרוב. ומה אנחנו רואים ביצחק ורבקה? בואו, תספרו לי מה קראתם בפרשה. מי זה? מה? בטח. קראתי את רדה, אמרתי את הלשון, ובחתי לרדה של האדרה, שכתוב כאילו אברהם הוליד את יצחק. אז אולי פעם תכת זה איזה, כאילו... למה? תגידי יאללה. רשי, במה זה מה שהוא שואל. מה את אומרת,
אדר? נראה לי בגלל שזה אישינו שיש לו זכות של אברהם.
לא, 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 משהו הרבה יותר פרקטי מאשר הזכות. אומות העולם היו באים ואומרים, שרה הייתה הכרה, ככה רשי כותב, את יכולה להסתכל. שרה הייתה הכרה כל כך הרבה שנים, מתי היא נפקדה? אחרי שהם היו אצל אבימלך. ככה אומות העולם היו אומרים, יצחק הוא בכלל לא הבן של אברהם, זה לא ממנו. כאילו, כששרה הייתה אצל אבימלך, ככה היא התעברה ביצחק. וכדי שלאומות העולם לא יהיה... מה זה בדיוק מה שהיה לפני העקדה, לפני שהיא נולד. לפני שאברהם נולד, כשיצחק נולד, הם היו אצל אבימלך. לא לפני העקדה, לפני וירא. מה? לא, זה מה שאומות העולם אומרים. הנה, אברהם הוא העקר בסיפור הזה, לא שרה. בגללו אין ילדים, בסדר? ואז מה הקדוש ברוך הוא עשה? צר, ככה רש"י אומר, את זיו פניו של יצחק, ממש כקלסטרו של אברהם. זאת אומרת, הם היו, מה שאנחנו אומרות, שתי טיפות מים. כשהיית מסתכלת על יצחק, את מי היית רואה בפנים? ממש היו רואים את תווי הפנים של אברהם. ולכן התורה
פה... יוסף גם היה נראה כמו אברהם?
כמו יעקב.
כן, לא, יעקב נראה כמו...
זה יצחק, כן. נכון, אז כשכתוב, רגע, ברח לי פה, הגעתי לויצא. שנייה, איפה זה? תולדות. ותולדות יצחק בן אברהם, כאילו זה היה מספיק. למה צריך אברהם הוליד את יצחק? זה בדיוק בשביל זה. כדי להודיע לכולם שיצחק הוא הממשיך של אברהם. ואנחנו, כל הזמן מה שאני מנסה להגיד לכם, שיש פה דיון כלל עולמי. נכון? מה שדיברנו שבוע שעבר על אדם וחווה, למה אברהם קובר את שרה דווקא במערת הקבורה של אדם וחווה. יש פה דיון עולמי, כולם יודעים מי זה אברהם. כולם יודעים מה הוא עושה בעולם. ויקרא בשם השם אל עולם. זה פעם ראשונה שמישהו קם וצועק, יש אלוקים, לא על מגרש כדורגל של ביתר, בסדר? אלא ממש, יש מנהיג לבירה, יש בורא לעולם. העולם צריך עכשיו להתיישר עם האמת הרוחנית הזאת. מי ממשיך את דרכו של אברהם? מי? ישמעאל? שאר הבנים שנולדים לכתורה? או יצחק? והקדוש ברוך הוא בזה שיצר את זיו פניו של יצחק, ממש כמו אברהם, זה חותמת. זה ההמשך. ככה, אנחנו מסתכלים על זה מהסוף, כן? אנחנו כבר יודעים מי זה עם ישראל, ואיך הוא נולד, ואיזה שלשלת הוא עבר. כשזה בהתרחשות, זה עדיין בסימן שאלה. לא יודעים מי הממשיך של אברהם, זה המתח הזה. ועכשיו המתח הזה הוא בא לידי ביטוי ממש בפרשה שלנו. תכף נגיע לזה. בסדר? המאבק הזה. איפה ממשיך, איפה ממשיכה השליחות האלוקית בעולם הזה? דרך מי היא באה לידי ביטוי?
אבל זה מילה שכאילו, מתארך את כל המתעלם צריכים לשאול אותה, אבל כשמגיעים למצרים, מתארך שכר
שהתולגה מצחקת לרבקה. נכון, נכון. כי בדיוק מכורה אמרה את זה מקודם על, מכורה שאלה משהו אחר פה עליו, עם מלך ורבקה. נכון? כי אומות העולם, אולי עוד מעט נדבר על זה, על המאבק הזה בין עשיו ליעקב, בין עבודה זרה, נכון, כתוב על רבקה, שהיא הייתה, אתם מכירות את המדרש הזה, נכון? שהיא הולכת, איך, וואי, ברכה לי המילה, איך היא שואלת, ולמה זה אנוכי? מה הכוונה, למה זה אנוכי? היא יודעת איך נראה הריון, היא נמצאת ליד הנשים, נכון? היא אומרת, משהו קורה כאן, משהו חריג, ככה הריון לא נראה שכל היום יש לה שערה בתוך הבטן. ומה עונה לה שהיא הולכת לשם ועבר? לשאול אותם, מה קורה פה? תגידו לי, מה קורה כאן? אני הולכת ליד בתי עבודה זרה, אני מרגישה שערה. אני הולכת ליד בתי מדרשיות, אני מרגישה שערה. מה זה? ומה קורה שם בבטן של רבקה? זה בדיוק זה. זה המאבק הזה. כבר בבטן של רבקה, עשיו ויעקב מתקוטטים ביניהם על השאלה, לאן העולם הזה הולך? לדרך של עבודה זרה או לדרך של עבודת השם. ואני שנייה עונה לך דניאל, מה זה דרך של עבודה זרה? מה זה עבודה זרה בעצם? אוקיי, זה לעבוד לא את הקדוש ברוך הוא, אבל למה? למה עובדים עבודה זרה? למה יש את היצר הזה? אם אתה כבר רוחני, לך לקדוש ברוך הוא, בשביל מה אתה הולך לעבודה זרה?
כי יש משהו ממשי, כאילו הם רואים מה זה.
נכון, אז החומריות, מה? קשה לעבוד את השם, טלה שומרת לנו, צודקת, וואלה. אנחנו חווים את זה על בשרנו. אבל מישהי עוד רצתה להגיד פה משהו, נכון, זה באמת קשור לזה, שנייה, לא הייתה מישהי שעוד רצה להגיד מה העניין של עבודה זרה? את צודקת אביה שעבודה זרה זה החומריות, נכון? אנחנו רוצים משהו ממשי לעבוד אותו, אבל זה עוד יותר למטה, כאילו יש עוד משהו בשורש של זה. מה עבודה זרה בעצם אומרת? נכון, המוקד שלה זה החומר. אנחנו כל הזמן נדבר פה, בשנה הזאת, בחיים האלה, על הנשמה הרוחנית ועל החומר של העולם הזה, הגוף, החומרי, שהם כל הזמן בדיון ביניהם. מי הולך אחרי מי? מה התכלית שלנו בעולם הזה? עבודה זרה, למי נותנת את המקום? אחרי מי הולכים? כן, אחרי החומריות. חומריות זה היצרים. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם הזה מתוך חומר, נכון? אף אחד פה היא לא נשמה כזאת. בגן סאקר הם מוכרים כאלה, אתם ראיתם את זה פעם בחוף שגדול וכל מיני מקומות? כדור כזה, בלון כזה מלא מנורות כאלה, לד, לא ראיתם? אין לכם ילדים קטנים עדיין פשוט, אז אתם לא מסתכלות על... זאת אומרת, הם לא מסתכלים על השטויות האלה. אז השם לא הביא אותנו לפה נשמות כאלה בתוך שקית לדים כאלה מרחפים, נכון? זוהרות, מה? לא, זה בלי ידיים, זה רק בלון כזה זוהר. זה מאוד יפה. זה ממש ממש נראה אחלה לנשמה פשוט. זה בדיוק מה שצריך, שקוף, רוחני, זוהר. מה הוא שם אותנו פה עם הטלטלים? אני בכלל רוצה מחומצן, אני רוצה בלונדיני, שם אותי עם טלטלים שחורים. הלו, נכון? בסדר? אנחנו, מה הוא רוצה מאיתנו? אז החומר הזה, לא מספיק שהוא חומרי, יש לו רצונות. או במילה אחרת, כמו שאמרו פה, יש לו יצרים, יש לו דברים שהוא צריך כדי להתקיים. עבודה זרה אומרת, ככה השם ברא את העולם, לכו על זה בגדול. אפילו יותר מזה, תתמכרו לזה. זה מה שעבודה זרה אומרת. זה המוקד של החיים שלנו. החומריות, המימוש וסיפוק היצרים והתאוות. ותסתכלו, מי שאל תסתכלו. זה כל העבודה זרה. כל מה שעבודה זרה עושה, זה בדיוק את זה, זה לתת מקום ליצר, ולספק אותו ולהעצים אותו ולהדיר אותו, והוא מרכז העולם, הוא מרכז הקיום שלנו. בסדר? אם מכירה קצת סוגים של עבודה זרה? קצת.
דווקא זה נראה לי מאוד כאילו...
מאוד רוחני?
לא, לא, אין, לא יודעת מה עושים, אבל נראה לי כאילו בקטע שגם שהם על אלים וכל דבר כאילו זה... הילד זה והילד זה והילד זה, ולהקריב את הילדים שלהם שזה, או שזה כאילו להביא לו מאוכל, זה לא נראה לי משהו שכאילו לספק את עצמך.
לא את עצמך, זה לא את עצמך, זה בדיוק זה, זה נותן לך מקום לפורקן של היצרים, במובן, אני לא צריך, אין פה התרוממות רוחנית. כל העבודה היא על הציר של היצר. כל המקום של העבודה הזאת, זה כמו שאת אומרת, לתת להם אוכל, אפילו להקריב את הילדים שלך בשביל זה, זה ממש מקום של דם ושל, כאילו, טוב, זאת הייתה עבודה זרה מזעזעת, המקום הזה של להקריב את הילדים. זה לא היה להקריב את הילדים, זה היה תינוק, שהוא רק נולד, היו לוקחים, גונבים אותו לאימהות. כאילו, מי שראה בספר של הדסה קלוש, היא ממש מתארת את זה בצורה מחרידה. כאילו, זה ממש המקום הזה של היצריות, של לתפוס את הרגע הזה של החיים ולקחת אותו למקום של אובדן. זה ממש המקום הזה של היצריות. זה לגמרי, את צודקת שזה היה מאוד מאוד טוטלי, אבל זה היה ממש להאדיר את היצריות, את המקום שהחומר יש לו פורקן, ואנחנו לא יכולים להילחם בו. אני רעבה, בסדר? אכלת שניצל, בא לך גלידה. את לא תגידי לעצמך, רגע, תתאפקי, תחכי 6 שעות, לא יודעת כמה את שומרת. תתעלי מעל הצורך הפיזי שלך, טוב? זה מה שהתורה אומרת לנו. עבודה זרה אומרת, למה? את רעבה, את חלילה, לא את. אתה איש אחד, נשוי, ויש לך אישה, אז מה אם יש אישה אחרת שהיא מוצאת חן בעיניך? לך על זה. למה לשים גבולות? ליצר, בסדר? למה לשים גבולות לחומר? לך אחריו, לאן שהוא סוחב אותך? הנקודה, דרך אגב, אנחנו עוד נלמד את זה במאמר הדור, העולם שלנו היום, התרבות המערבית, היא ממש נשענת על התפיסה האלילית הזאת. בגלל זה כל כך, זה ממש בכותרת, אנחנו עוד נעמיק בזה אי שם בעוד 1,000,000 שנה שנגיע, אבל סתם, לא 1,000,000 שנה. אבל זה ממש להבין שהעולם עדיין לא התנתק מהכוחות האלה של עבודה זרה. העולם היום הוא יונק משם במובן מסוים תרבותית, אוקיי? אבל זה ממש, לא סיפק אותך, נור?
לא, לא יודע.
זה מורכב, אנחנו לא מכירים את זה היום. תסתכלי, זה אפילו כמו הודו, אמנם זה כן עבודה זרה, אבל ממש כשאת רואה פרות הולכות באמצע הרחוב, בסדר? וקמים לכבודם ומפנים להם את הדרך ומאכילים אותם, וילדים חולים, זרוקים בצידי הדרכים, בלי אוכל, עם בטן נפוחה מרעב, את מבינה מה זה המקום הזה של ללכת אחרי החומריות. שאתה לא מפעיל את הפן המוסרי של השאלה למה, איך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אתה הולך עם הכאן ועכשיו, עם החומר, לזה אתה נותן סיפוק. זה הרבה יותר קל בעולם הזה, מאשר כל הזמן לדרוש להתגבר. זה העבודה, של, העבודה הרוחנית, היא עבודה של גבורה. זה הכוח של יצחק. אגב, בסדר? אז זה דניאל, אמרת למה הם לא מאמינים לאברהם? כי זה קשה, טוב? זה מה שטלה שמרה לך.
לא,
אבל
זה
באמת,
זה
כאילו,
אמרתי
לנו
אותה אברהם.
מצד אחד, מצד שני, נכון אמרנו, עמק השווה הוא עמק המלך, שכולם השתוו והמליכו עליהם את אברהם. מצד אחד הם מבינים פה שאברהם צודק. מצד שני, לבוא ולחיות חיים כאלה, זה מאוד קשה. תחשבי אפילו, לא יודעת אם לך, אולי את צדיקה מאוד וזה לא קשה לך. אבל לי זה קשה לפעמים להתפלל, להיות מוסרית, להיות צדיקה, להיות גומלת חסדים, לוותר על חלקים מהמשכורת שלך בשביל לתת אותם לאחרים. זה לא קל. זה לא התנועה ההגיונית של נפש, של גוף האדם, בסדר? האדם רוצה לקחת לעצמו. יש עכשיו אוכל, את לא תחשב, הגוף שלך לא אומר תחלקי, תהי בעלת חסד, הוא אומר תאכלי, נכון? אבל זה העבודה שלה. א', הם אומות העולם, הם לא נשמה של יהודים. לנו יש נשמה מיוחדת שהיא יותר קרובה לזה. בזה כל המאבק בין עשיו ליעקב, בין יצחק לישמעאל וכן הלאה.
אבל כאילו במידה, הנשמה היא כל כך טבעית, וצבעה לנו, וכבלת, אז כאילו לא הייתי ש... זה לא מדבר כל כך.
כי זה המאבק. א', הנשמה היא טבעית וזה טבוע בנו. אבל גם החומר הוא חלק מאיתנו. זה בדיוק, בגלל זה הספרתי לכם על הבלון היפה הזה. טוב? שאם היינו רק בלון עם נשמה, בכלל הייתה לנו התמודדות. זה מלאך. למלאך אין כוח של בחירה, אין לו התמודדות. הוא פשוט עושה את דבר השם. אין לו שום נטייה שמרחיקה אותו מזה, נכון? יש להם ציווי אלוקי, תרח, הם עליו. בן אדם הוא מורכב מהפליאה הזאת שנקראת נשמה אלוקית, מתחת לכיסא הכבוד חצובה. לבין החומר הזה, הבוצע כזה, הרעב והעייפות, ולא יודעת, כל אחת תגיד את הקשיים שלה, והקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, יש רשימה, בסדר? של כוחות חומריים שמושכים אותנו כלפי מטה. פה זה בדיוק הבחירה, למי אני נותנת מקום, איזה עבודה אני עושה כדי לגדל בתוכי, איזה כוח. זה בסדר לכם הדיון הזה, או שאתם רוצות לחזור את פרשת שבוע? אני אף פעם מפואה. זה אחלה. מחורה איתך. מה? נכון.
זה לא בעניין, זה לא מוכר שאילו מפתחים לעבוד את השם או לא. הם יודעים מה? הם יודעים שכי לעברם הרבה אומה ותקופה
נכון, ועדיין זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לחיות את החיים שלך. לפי, נכון, מה כתוב על אבימלך? שרק כשהקדוש ברוך הוא עצר את נקביהם, את כולם, זה מה שקראנו בפרשה הקודמת, נכון? לא, אחת לפניה. אז הוא פתאום מתעורר, הוא מקבל מין זפתה כזאת בגוף שלו. זה אפילו לא רק בגוף שלו, זה כל גרר הייתה נגועה בנגע הזה. ואז הוא מבין, יש פה דיבור אלוקי. העולם הוא לפעמים... אני חושבת שמה, מה זה? הוא לא חי את זה בכלל. הוא מצליח להתרומם לאיזושהי ראייה כזאת, ואחר כך הוא צועק על אברהם, למה שיקרת לי? הוא לא אומר לאברהם, סליחה, איך יכולתי לעלות על דעתי, לקחת אישה? גם מה זה לקחת? גם אם היא אחותו, למה שתיקח אותה? כאילו, מה זה סחר בנשים? בסדר? כי זה מאוד קשה, זה בדיוק הקושי. זה בדיוק, מה שאת אומרת, זה בדיוק ההתמודדות של העולם הזה. הידיעה בשכל שיש אלוקים, היא לא מספיקה. כל השאלות המתחכמות האלה, מכירות אותן? אם היינו רואים את השם, האם היינו מאמינים? מי, למה השם לא עושה התגלות עצומה בדורנו, ואז כולם יאמינו בו? זאת התשובה. שגם אחרי מעמד הר סיני, כשעם ישראל היה וואו, שומע את ה... רואה את... איך כתוב? שומע את ה... רואה את הקולות ושומע את הברקים, נכון? כל החושים כולם בחוויה מוחלטת. של ודאות השם והקיום שלו בעולם, מה אחרי 40 יום הם עושים? חטא העגל. זה מאוד עניין, אני לא רוצה להגיד שזה מאוד קשה להיות עובד השם. זה מאוד קשה להיות עובד השם. זה מאוד אפשרי להיות עובד השם. וזה מאוד, העיקר זה מאוד בחירי. איפה אבימלך רוצה לשים את החיים שלו? איפה דניאל רדיו רוצה לשים את החיים שלה? רדי, סליחה. איפה העולם? לאן הוא רוצה ללכת? וזה יעקב ועשיו. כשרבקה עוברת שם על הפתחים, והיא מרגישה את ההתגוששות הזאת בבטנה, היא מבינה שהיא חלק עכשיו מיצירת ההיסטוריה הרוחנית של העולם. יש פה מאבק איתנים בין הכוח של עשיו. עשיו הוא עשוי. זה הכי חומרי שיש, נכון? הוא נולד מוכן. אתם מכירים את הילדים האלה שנולדים עם בלורית כזאת, ואת אומרת, מה הוא עשה בבטן? רק יאריך שיער, זה ישר תסרוקת. אז הוא לא נולד רק עם שיער, הוא נולד נראה כמו גברבר, בסדר? כולו עשוי, כולו מוכן לחומריות של העולם. הוא איש צייד, מה זה צייד? צייד זה הכי חומרי שיש, את רעבה. לכי תאספי ככה כמה גרגירי חיטה, מה חסר לך? תלכי, תלקטי לך כמה ירקות, תכיני סלט חסה. מה זה איש צייד? שאתה אומר, אני לא אוכל כי אני רעב, בסדר? אני לא, זה לא אוכל כדי להתקיים. הוא רוצה שזה יהיה עסיסי, טעים, יותר מזה, צייד זה ספורט כזה. למה זה ספורט? כי מה יש בזה? אקשן, התרגשות כזאת, אפילו, סליחה, זה לא רצח לצוד בעל חיים, אבל זה קצת דומה לזה, נכון? הנטילת חיים הזאת, אני אתפוס אותו, הוא יתפוס אותו. זה עשיו, זה ממש המקום החומרי הזה, שזה העולם, החומריות. אל מולו עומד יעקב. שמה יעקב, מה כתוב עליו? איש תם, יושב אוהלים. מה זה תם? תם זה טוב או לא טוב? מה? מהמם. זה שלם, נכון. גם מצד אחד זה שלם. רש"י מפרש פה על יעקב דווקא משהו אחר, לא השלם, אבל אולי זה אותו דבר באיזשהו... מקום. מה זה טעם? ראיתם רשי? מישהי יש לה חומש עם רשי? בואו נראה, כדאי לכם להביא חומש עם רשי. שמה? הוא כותב שהוא לא יודע להתמקח. הוא לא יודע להתווכח, אולי זה המקום הזה של השלמות. מצד אחד, בעולם שלנו, בכוונה שאלתי מה זה טעם. כי העולם שלנו, איך הוא מסתכל על אנשים תמימים? כן, יאללה, תתעוררו. שימו להם קצת פלפל, שמישהו ייתן להם איזה שתי סתירות כאלה. ינער אותם, משפוחה להם איזה כוס מים. שיקומו קצת משהו, נכון? העולם שלנו לא מעריך תמימות. אחד, את סוגיה ארוכה, ארוכה, ארוכה. התמימות הזאת, מה המקום שלה בעולם שלנו, התמימות של הילדות, התמימות, זה הילדים בדרך כלל, הם נושאים את התכונה הזאת של תמימות. יעקב הוא איש תמימות.
אני לא יותר חריפים.
מה? כן, אבל זה לא דבר והיפוכו. חריפות זה לא ההפך מתמימות. תמימות זה באמת במקום הזה של ישרות. מה שטליה אמרה, המקום הזה השלם, שאני ישר, אני יכול להיות חריף, אבל אני מחוברת אל השקע. שום דבר לא יצליח לבלבל אותי, אני לא צריכה להתמקח עם העולם. אני לא, וזה בדיוק, דרך אגב, זה בדיוק ההפך מיעקב. יעקב, מה הוא עושה כל החיים שלו? רק מתווכח עם העולם, נכון? אבל בסדר, אנחנו עוד לא ביעקב, זה פרשה הבאה. זה רק תקדים, איך אומרים את זה? פרסומת. נכון? אבל תדעו לכם שזה דבר מדהים. אצל כל האבות, החיים שלהם הם אנטיתזה, הם ממש ההפך מהתכונה שלהם. וזה כל היופי, אגב, דניאל, בנקודה אותי של הבחירה, שהם בוחרים להוציא מהם את התכונה הזאת. יצחק, המידה שלו זאת גבורה. איפה אתם רואות גבורה בפרשה? אני אשמח לראות. איפה אנחנו רואות גבורה של יצחק בכל ההתנהלות שלו? מי שרואה פה גבורה, אולי אפשר לראות את זה במה? קצת את הכוח שלו מול אבי מלך. שמה הוא עושה שם? שמה? שהוא יוצא עליו, לגמרי. כן, אבי מלך בא ואומר ליצחק, תחשבו עוד מה הוא אומר לו בסוף. נכון, היה רעב. מה? מה ההשתלשלות? היה רעב, באופן ממש, יצחק עולה אחר אביו, אמרנו, הנפעל הזה, שהוא הכל עושה אחרי אבא שלו. מה הוא רוצה לעשות, יצחק, כשיש רעב? לאן הוא מתכוון ללכת? ללכת למצרים, ברור. נילוס, נכון? למה הולכים למצרים דרך אגב? כי הנילוס הוא לא קשור לגשם, הוא תמיד ישנו. אז תמיד יש להם מקור מים לידם. אין להם רעב, אין את הביטוי הזה, עד הגלגול האלוקי של מה שקורה עם יוסף. אבל זה ממש באצבע אלוקים. ממש רואים את זה אפילו שם, את התהליך הזה שהשם רוצה להוריד את ישראל למצרים. עזבו, רגע, זה עוד יקרה. אז יש רעב, אז אברהם הולך, יצחק, סליחה, הוא הולך הכי רחוק מהמוקד של הרעב, הכי רחוק שהוא יכול עדיין מתוך ארץ ישראל, זה על הגבול כזה של ארץ גרר. ושם הזכרנו את זה קצת בפרשה הקודמת, שנותנים לו את החלק הכי דפוק, את הקרקע, הכי לא פוריה, בשנה של רעב, ועוד נותנים לו, ממש ככה המדרש מספר, את הגרעינים, את הזרעים, הכי בלי, כאילו שנשאר, והנה, תתפרנס, זה יהיה החלק שלך. והעזרה יצחק והמצא 100 שערים. מה הכוונה 100 שערים? פי 100. ממש, אם היה אמורים לקצור באותו מקום קילו, הוא קוצר 100 קילו. תראו איזה ברכה, אבימלך רואה את הברכה הזאת. במה קורה לאבימלך? הוא אומר לו, תישאר פה? לא, הוא מקנה. השקת אותנו, הוא אומר לו. כל הברכה שלך זה בגללנו. ואז מה, תראו איזה דבר מדהים זה עם הבארות. אתם יודעת איפה זה ארץ גרר, נכון? עזה. גבול מצרים, נווה, החלוציות, שמה, טוב? יש שם הרבה מים? לא, אם כבר, מה? אין כלום, זה גם חור וגם חום וגם אין שם שום מקור מים חוץ מנחל אשכול שאני לא יודעת אם מישהו שותה שם. שנייה רגע, ומה עבדה אבימלך עושים לבארות?
סותמים אותם.
יש להם שכל?
לא ממש.
לא, יש מקום כל כך נגב, זה נגב. טוב, נגב, למה קוראים לו נגב? כי היא מנוגבת. אין שם הרבה משקעים, אין שם הרבה מקורות מים. מה אתם סותמים בארות? למה הם סותמים את הבארות של אברהם? מה? במה הם מקנאים? זה אפילו יותר מקנאה. אין מים אלא?
תורה.
הם יודעים שהבארות של אברהם זה המקום דולה ומשקה מתורתו. ברגע שבארות אברהם ואחר כך יצחק בא לשבת שם, הבארות האלה מפקים, יש פה עבודה רוחנית שיצחק ואברהם עושים בעולם.
עבדי אבימלך אומרים, נמות מצמא, נתייבש, לא יהיה לנו כלום, ואנחנו לא מוכנים שהמים של אברהם ויצחק יפוגו כאן. יש, אנחנו צריכים להבין שהתורה מספרת לנו את כל הדברים האלה, כי היא מלמדת אותנו על מאבק רוחני שמתקיים בעולם. זאת השאלה, מה, לאן העולם הזה הולך? מה התכלית של העולם הזה? מי נותן פה את הטון? אבימלך? עם הבארות שלו, או עם העבודה הזרה שלו, או עם העבודה המוסרית המקולקלת שלו, או אברהם אבינו שמציב, ויצחק אבינו שממשיך אותו, שמציבים רף אחר לגמרי. כן, דניאל.
אני
חושבת
שאתה
זה מעניין שאת אמרת את זה, הוא ידע שהוא מברך את יעקב?
כן, מה,
אבל...
לא
ספור,
איך שיש לך את זה אבא שלו? הוא ראו שאתה עושה שזה יעקב.
תדעי לך, זאת ממש שאלה בפרשנים. אם יצחק ידע או לא ידע, יש ממש פרשנים שממש מחפשים רמזים בתוך הפסוקים ואומרים...
מה, זה לא בכל הכל יעקב, זה לא מגולים שזה...
נכון,
אבל...
אבל
אני
יודעת,
אני
אסר. אבל
אני
יודעת
שאתה אומר, אני אומר את זה, ברור שאתה... אתה מלכתחילה הוא רצה, אני יודעת,
אז
אני
מבין
שזה יעקב,
אבל בואו תסתכלו. א', את צודקת.
אי אפשר לברך את שתי.
למה אי אפשר לברך את שתי?
כי אחד הברכות זה שאחד יהיה עבד של השני, זאת אומרת, אי אפשר ששתיהם יהיו עבדים של שתיהם, או שתיהם יהיו מברכים
של שתיהם. לא, אבל נראה לי זה גם פשוט זה כאילו שניהם זה מאוד גדולות. אם שניהם יפרחו ויגדלו, אז
אני
לא
יכולה... אני לא יכולה לתת לברכות שתיהם.
אני חושבת בתמי, זה בדיוק אם אנחנו מבינים את המאבק בין יעקב ועשיו בשאלה, מה שקורה להם בבטן, מה ישלוט בעולם, עבודה זרה או עבודת השם, אז את לא יכולה לברך את שתיהן.
אבל איך הוא ידע שכאילו, הוא ידע מי זה עבודה זרה, מי זה עבודת השם?
כשהם נולדו זה היה מאוד ברור.
אז למה הוא אהב יותר את עשיו?
למה הוא אהב יותר את עשיו? זאת ממש השאלה המתבקשת. למה יצחק?
אבל גם רשום לפני זה שהוא כן לא אהב אותו, כאילו יש פסוק לפני זה ש...
ותהיינה לו למורת רוח, לא כתוב שהוא לא אהב אותו, כתוב...
לא, אבל הוא מבין שהוא לא עושה
סדר. מה זה ותהיינה לו למורת רוח? כתוב שכשיצחק מתחתן, עם מי הוא הלך להתחתן? הוא הולך לקחת את הבת של ישמעאל. כאילו הוא כן מנסה, עשיו... אחר כך, וואי, אני לא זוכרת, סליחה. נכון, 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 סליחה. הוא לוקח שתי נשים שמקטירות קטורת של עבודה זרה בתוך הבית של רבקה ויצחק. הוא רואה מי, כתוב, יש שתי פירושים ממה יצחק התעבר. פירוש אחד היותר מוכר, זה מהדמעות של המלאכים שנושרות לו לתוך העיניים בעקדה. והפירוש השני שרשי אומר, זה מהקטורת של עבודה זרה, שהנשים של עשיו מקטירות לו בתוך הבית. זאת אומרת, הוא יודע... זה יפה, זה א', רבקה ויצחק זה שיעור בזוגיות מדהים. הכל זה שיעור בזוגיות.
זה נשמע לא זוגי.
לא זוגי.
מה זוגי? אפילו לא מנסה כאילו להתחיל להבין, כי כאילו אם אני לא מבינה אז כנראה אפקה אצלי, אבל אני בברות המון הזה.
אני חושבת שזה...
לא, הפוך, גם אם הם בני זוג, אז כאילו, אמור להיות ביניהם קשר טוב של שיחה, של תקשורת, אז כאילו, אם לרבקה יש בעיה, למה... אמרו שכאילו יצחק לא ראה, אז כאילו... למה את לא באה
וקונה
אליו?
א', בואו נזכור, כן. א', בואו נזכור שהתורה מביאה לנו לא את כל ההתרחשות. בסדר? יש עוד הרבה 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 התרחשויות בבית הזה שהתורה לא כותבת אותן. אז זה לא בטוח שלא הייתה שיחה, אוקיי? זה לא
בטוח. כן, אבל בכל זאת, בסוף
היא
עובדת עליו.
זה עובדת עליו, זאת מילה חריפה.
נכון.
מהלקסיקון שלנו. בסדר? כאילו, אני בכוונה אומרת את זה. לא שאני לא מדברת במילים חריפות ולא כאילו, זה לא מביקורת. אני אומרת שהרבה פעמים אנחנו מכניסים מילים או עמדות נפש שהן שלנו, והן בכלל לא בספירה הזאת. אז בואו ננסה שנייה להבין. בתוך הבית של יצחק ורבקה, יש פה באמת מורכבות שהיא עצומה, והשאלה הזאת של מי יהיה ממשיך דרכו של יצחק, היא על השולחן, בסדר? היא ממש על השולחן. מצד אחד, יצחק ורבקה רואים את יעקב איש תם ויושב אוהלים. והם אומרים, איך האיש תם הזה יצליח לנצח את כל הזוועות שיש בעולם הזה? איך הוא יעשה את זה? הוא צריך כוח, הוא צריך גבורה, הוא צריך עמידה, הוא צריך להיות קצת נחש כדי להסתדר ברוחנית, בסדר? כדי שהרוחניות תצליח לגבור בעולם הזה. מצד שני, כאילו הקדוש ברוך הוא עשה פה ספליט, חלוקה ממש ממש חריפה בין שתי הכוחות. לכאורה היינו אומרים, עדיף שהיה בן אחד, נכון? שהוא גם היה כזה גיבור ויודע להסתדר כמו עשיו, וגם היה צדיקוש כזה כמו יעקב, והנה, בבת אחת, למה היה צריך לפצל אותם? הפיצול, כמו יוסף. גם אבל גם יוסף, יוסף זה לא התכלית. מעליו יש את יהודה, נכון? לא אסור שבט מיהודה. יוסף הוא דרך. חכי, חכי, עוד יש לנו הרבה זמן לדבר על יוסף, חכי. שנייה. נכון, נכון. אבל בזכות מה הם נהיו? בזכות מה הם נהיו? יש לנו חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא עובר, ממש מעביר את עם ישראל תהליך כמו קברה. אתם יודעים מה זה קברה? מסננת. הוא מסנן את הכוחות הרוחניים ממש ממש חזק עד שאנחנו מגיעים לגרעין של עם ישראל. וזה מה שקורה כאן. הקדוש ברוך הוא ממש עושה פיצול בין הכוחות, בין הכוחות האלה של הגבורה והשלטון והשררה והיכולת הזאת להתנהל בעולם הזה, לבין הכוחות הרוחניים שהם אצל יעקב. וכשיצחק מסתכל על יעקב ועשיו, הוא אומר, הוא יודע, וגם זה כתוב אחר כך, כשעשיו בא ואומר לו, הוא גנב לי את הבכורה הזה פעמיים, אז יצחק נרגע. הוא אומר, באמת ברכתי את הבכור. בכורה זאת מהות. זה שעשיו אבינו הוא הבכור, יצחק לא יכול לוותר על הכוח הזה של הבכורה. זה ממש ראשית עוני, ככה יעקב אומר לראובן. צריך להבין מה זה בכורה. בכורה זה ממש התמצית.
אבל גם יצחק לא הבכור, יש מלא הבכור.
נכון, וזה באמת מורכב. ואנחנו סוחבים את זה על גבינו עד היום, אבל הוא הבכור של שרה. צודקת, זה מורכב. זה שיש לנו את כל המערכת היחסים מורכבת, מה זה מורכבת? מזעזעת שיש לנו עם אחינו בני ישמעאל. זה לא סתם. זה לא סתם כי יש פה כוחות מאוד מאוד חזקים שהם מקבלים מאברהם אבינו. זה לא סתם. זה שיש לנו...
לא הבנתי למה ליצחק הזה כזה מפריע. הוא בעצמו עשה את אותו דבר שיעקב.
נכון, בגלל זה... למה?
כי בסוף גם יצחק וגם יעקב עקפו את אלה
שיש לנו. נכון, נכון. אבל כי מה יצחק רוצה? יצחק רוצה שעשיו ייכנס מתחת ליעקב. הוא רוצה ש... ותשימו לב בברכות. הברכה הראשונה שיצחק כאילו מברך את עשיו. מה העניין שלה? על מה היא מדברת?
חומר.
חומר. שלטון, נווה גביר לאחיך, יעבדוך עמים, מיטה לשמיים, משמני הארץ. הוא אומר, נכון, עשיו אתה חומר. בואו, קח את כל החומריות הזאת, ותחת מי תכניס אותה? תחת יעקב, תחת הרוחניות. עשיו מסכים לזה? לא יקום ולא יהיה, בועט על הרגליים האחוריות. הוא לא מוכן לזה להיות מתחת ליעקב. אבל תלוי שאת מבינה מה רבקה עושה. רבקה מביא, רבקה, זה מה שיצחק רואה. יצחק אומר, אני רוצה לסדר אותם, את המציאות מלכתחילה. יש כוחות אדירים בשניהם, אני צריך למקן אותם במקום הנכון. רבקה מסתכלת על יעקב ועשיו, שעשיו יהיה מתחת ליעקב. נכון, נכון, אחר כך, תסתכלי, אחר כך, נכון, בסוף כשיצחק נפרד מיעקב, מה הוא מברך אותו? את ברכת אברהם, ברור, ליצחק, הוא שומר את הברכה של אברהם, לתת אותה ליעקב, הוא יודע שהוא לא, תסתכלי בפסוקים, הוא יודע, כן, מה? שנייה, אז רגע, דקה נסיים את המהלך, ואז אולי זה יותר ברור. יצחק יודע שהממשיך של אברהם זה יעקב. את ברכת אברהם הוא נותן ליעקב. אבל הוא אומר, אני לא רוצה לוותר על העשוויות הזאת. אני רוצה שעשו יתקן את דרכיו. יש מלא מדרשים על זה, איך הוא אומר לו, לך תצוד לי מן ההפקר, ותשחיז סכינך, וממש הוא מנסה כל הזמן לתקן את עשו, ולהכניס את הכוחות שלו להיות המרכבה שעליה יעקב רוכב, המרכבה החומרית שעליה רוחניות. כן, ויצחק, דווקא בגלל שהוא עיוור, יש לו מלא מלא אמון שעשו יכול לתקן. כן, את הדרך שלו. רבקה, שיש את העולם הזה, מקטנותה, שואבת מים, יודעת איך לתפעל בצורה הכי אלוקית ובצורה הכי רוחנית את הפרטים הכי קטנים של העולם הזה, היא אומרת, זה חסר תקנה. עשיו יצא ממנה, זה לא שהיא שונאת אותו, אבל היא מסתכלת על עשיו והיא אומרת, הוא לא יכול להיות מתוקן. זה לא ילך. עשיו לעולם, וזה הבירור שרבקה ויצחק מבררים לנו במעשה של בחירת הבכורה, הם מבררים להלכה עשיו שונא ליעקב. אתם מבינות איזה עוצמה רוחנית מקופלת בהודעה הזאת, שרבקה מצליחה לגלגל את המהלך הזה? היא לא מתנגדת ליצחק, טל, שחר, את שומעת? היא לא מתנגדת ליצחק, היא בחוכמתה מבינה שיצחק הוא מחזיק את ההתבוננות הרוחנית המתוקנת. זה התפקיד שלו בעולם. אם הוא גם יצלול לתוך הקשיים של העולם הזה, לא יהיה מי שיצליח לרומם את המבט שלנו. אבל היא אומרת, בשביל זה אני אשתו. כי אם אני רק אלך אחרי ההתבוננות הרוחנית הזאת, הקרקע לא קשרה. עשיו לא הצליח להביא את עצמו למקום של תיקון שהוא יכול להיות המרכבה של יעקב. אם אנחנו נלך ככה, כמו התיקון שיצחק רוצה ועוד לא קורה, העולם יפספס. העולם יהיה בבלבול כל הזמן. אני חייבת לעשות מעשה ולהודיע שהשורה התחתונה מזה תהיה שעשיו רוצה להרוג את יעקב. אתם מבינות למה זאת אמירה רוחנית? כי עכשיו יעקב יודע שיש לו ניגודיות חמורה מול עשיו, שתי קצוות. כל אחד דואג למשהו אחר. נגמר לנו הזמן, זה כבר הפסקה. בסדר, יש עוד זמן עד שבת. להתבונן בפרשה, לשמוע את הרב בועז רויטל, להסתכל על זה עוד פעם עם רשי. טוב?